בוקר טוב ושלום למיכל כהן חי, היא סופרת, מטפלת, יועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב'. בוקר טוב מיכל.
בוקר טוב.
בוקר אור. אז היום הנושא שלנו הוא סטרס ומצבי לחץ בפרק ב', שאני בטוחה שזה יכול להיות כל כך נכון גם לפרק א', אבל מה שקורה בפרק ב', ודיברנו על זה כבר לא פעם, שהווליום תמיד יותר גבוה, ואז את אומרת נכון. לעצמך, רגע, סטרס ולחץ כבר היה לי בפרק א', אז מה, למה אני צריכה את זה? זאת אומרת, את לא מוכנה לוותר, כשאת בפרק ב', את אומרת, זהו, עכשיו אני רוצה שהכל יהיה מושלם, כי הרי התגרשתי, כי היה לי סטרס, כי היה לי לחץ, כי לא היה מושלם, אז התחתנתי עוד פעם, כי עכשיו הכל חייב להיות מושלם.
אז קודם כל, את יודעת, המושלם הזה, זה האבן נגף הכי גדולה שיש לנו. המושלם הזה ממש תומן בחובו את כל הסיבות לכישלון העתידי, כן? כי בעצם זה לא לקחת את החיים ולהבין את התהליך. אני קוראה הרבה נשים, הייתה לי פה היום בבוקר, ככה אישה שכזו, שבעצם ככה החזון מאוד מאוד ברור, אבל הדרך לשם, שהיא הרבה פעמים הרבה יותר מורכבת, זה אין כל כך כוח ויכולת לשאת אותה. ואני רוצה רגע להתחבר למקום הזה שאנחנו ככה שבוע אחרי חנוכה, נכון? ואני רוצה ככה, אנחנו אומרים, נר איש וביתו. ואני אומרת רגע, נר איש וביתה. רגע, מה זה אומר בעצם? הוא אומר שבחנוכה, את יודעת, המשימה היומית, וכולנו ככה שמנו אחר כך והתמנו את הפתקים שלנו בזאת חנוכה בחנוכיה, המשימה היומית שלנו הייתה רגע לשבת, לעזוב את הכל ולהתכנס פנימה. ואת הדבר הזה, אני רוצה רגע לדבר עליו, על הקשר שלו לסטרס, איך הוא יכול לעזור לנו, גם במשך הימים שהם לא חנוכה, וגם על המחיר שאנחנו משלמות כנשים קודם כל, וגם אנשים בכלל, זה ידוע היום, אבל כנשים, על המצבי לחץ האלה. בסדר? אז בואי רגע נגיד באופן כללי שאנחנו באמת חיים בחברה שכזו, גם מהבחינה הטכנולוגית וגם מהבחינה של ככה העודף גירויים שיש לנו, שזה כשלעצמו אנחנו יודעים מחקרית שמכניס אנשים למצבי לחץ שהם ככה באמת לא פשוטים, עומס רגשי ועומס של דברים שאנחנו צריכים לעשות ורוצים לעשות ומטרות להשיג וכו וכו וכו, ואנחנו הופכים להיות אנשים מאוד לחוצים, זה אנחנו כבר יודעים.
כן.
מה שקורה בפרק ב', כמו שאת אמרת באמת, יש הרבה מאוד ציפיות מתוך הדבר הזה, ובדרך יש הרבה מאוד קשיים כדי להגיע לפסגה של ההר. ובואי לא נשכח, אנחנו אומרות את זה הרבה פעמים, שמי שמגיע לתוך פרק ב', אנחנו מדברות פה על נשים אבל גם על אנשים, כן? זה או באמת נשים שעברו גירושים, שכבר זה כשלעצמו, זה גורם אחד החזקים והמשמעותיים לטראומה ומשבר, שיש לזה מחיר, ואלמנות גם כן שיבדו את הדעת ואובדן בראש הרשימה. אז מה קורה בעצם לאישה שמאבדת את הבית שלה בפרק א', מה קורה לשם? יש שם איזושהי התגייסות של המערכת הפנימית של הגופנית הפיזית, אני רוצה לדבר רגע גם על הפיזי, אוקיי? איזושהי התגייסות פיזית כדי לאפשר לה בעצם לשרוד את הדבר הזה. ממש בימים האחרונים, פנתה אליי מישהי ואמרה לי שהיא בתהליך של גירושים, ממש אמרה לי, האם את יכולה לתת לי, ומתת את עצמי בחרדות שאני לא מכירה, מה אני יכולה לעשות, כאילו בזמנים האלה, שאני מרגישה שאני פשוט בחרדה. אז מה זה אומר בעצם? זה אומר שהגוף שלה כרגע הוא בסטרס מאוד 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 גדול, היא עומדת בפני מצבים של חוסר ודאות, היא עוברת קשיים כנראה מאוד מאוד קשים כרגע, ואנחנו הרבה פעמים המצב הזה הוא לא נקודתי, הוא לא אפילו מצב, את יודעת, של איזה משהו שחווינו פה ככה, איזה אירוע פה או אירוע שם, אלא באמת זה משהו מתמשך, והמשהו המתמשך הזה יש לו מחיר גדול, אנחנו משלמות על זה בגוף שלנו. ואני פוגשת נשים, לא אחת ולא שתיים, שדווקא אחרי, כביכול שהם עברו את המשבר הגדול, בעצם מה שקורה זה שהגוף מתפנה כביכול להוציא החוצה את כל הסטרס הזה שהוא אגר, כן? וזה לא עלינו מתבטא בכל מיני מחלות. מחלות אור ומחלות נשימה וסכרת ועוד 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 דברים שאני נמנה אותם פה, והם באמת קוראים, והרבה מאוד אנשים היום והרופאים יודעים להגיד ושואלים באמת ככה, מה קרה קודם? זאת אומרת, מה היה שם קודם? וממש יש לי פה ככה גם כן אישה בקליניקה, שיש לה פסוריאזיס מאוד קשה, שהתפרץ.
וואו.
וזה התפרץ אחרי כמה שנים, זה לא היה עבוד מיד שאיבדה את בעלה, זה התפרץ אחרי כמה שנים. וכשאותו רופא שהתחל, שאל אותו מה, מה היה, זאת אומרת, דווקא עכשיו, בסוף שם ממש בסדר, אבל הוא שאל מה היה קצת קודם. ואז היא אמרה, כן, כאילו, איבדתי את בעלי. ודווקא אחרי שכאילו הגוף מתפנה, יש משהו מתפנה להוציא את כל מה שהוא עבר. ולכן מה שאני רוצה להגיד, זה שהאחריות שלנו, כשאנחנו בעצם באות לנהל את המצבי לחץ האלה בפרק ב', כי כבר אמרנו והסכמנו אחרי שנמצאים שם, איך אנחנו מנהלות את הדבר הזה, בואי נלמד רגע מה שעשינו ליד החנוכיה. ואחד הדברים הוא באמת שאנחנו תמיד רוצות, כשיש לנו סטרס, המנגנון שלנו הוא החוצה. הוא להרים טלפון לחברה הזאת, הוא לעשות משהו שהוא קשור בחוץ ולא פנימה. לא להתמודד בעצם או עם הכאב או עם העומס הזה שאנחנו מרגישות בפנים. ואני, כמו שאת יודעת, תמיד אני אומרת, זה קודם כל החיים בכלל מתחילים מתוך המקום הפנימי שלנו. וכשאנחנו יודעות לסדר שם בפנים ולבסט ולאזן, יותר קל לנו לבסט ולאזן ולשדר לכל המערכת, גם הפיזית, שהכל בסדר, שאנחנו בשליטה, היא לא שליטה מדומה, היא לא שליטה כדי לא להתפרק, היא באמת אין שליטה אמיתית. ואני רוצה לתת פה כמה דברים, איך אנחנו באמת יכולות לנהל את הרגש, ואת יודעת, בכלל תגיד לי מישהי, למה אני צריכה לנהל את הרגש הזה, בכלל שלא יהיה שם, אני לא רוצה להרגיש את הכעס הזה, או אני לא רוצה בכלל, אני רוצה להדחיק אותו בכלל שהוא לא יהיה שם. אבל מה זה רגשות בכלל? רגשות זה אנרגיה, קודם כל הרגשות הם מבורכים, כבר דיברנו על זה, הם סימני דרך. והבעיה מתחילה שאת יודעת, לא כמו בשונה מילדים שיכולים להרגיש רגשות מאוד קשים, של כעס, של קנאה, של עציבות, אבל הם יכולים לשחרר את זה מאוד מאוד מהר, נכון? כאילו ממש לכעוס אחד על השני ולריב, ואחרי בקו החצי שאנחנו כבר ככה בעצמנו כועסות על הילד הזה שלקח לו את הצעצוע.
להם זה כבר עבר, הם כבר התקדמו הלאה.
מה הדבר בכלל לא זוכרים, בדיוק.
את יודעת, זה גם, זה מזכיר לי משהו שחני ויינרוט פעם כתבה על חברה שלה שנפטרה, קטע שאני קוראת אותו הרבה פעמים בכל מיני הזדמנויות, אבל היא כותבת שם בסוף שהיא הבינה שזה שכואב לה הלב על אותה חברה שנפטרה, וזה שכואב לה הלב וזה שהיא מרגישה, זה אומר שהיא חיה. וזה שאנחנו, זה בדיוק מה שאת אומרת, זה שאנחנו מרגישים, זה אומר שאנחנו חיים.
זאת מתנה נהדרת שאנחנו מרגישים, באמת. אבל אנחנו צריכות לדעת לנהל את זה, כי כשהרגש הוא גם מציף אותנו, זה אומר שיש שם דברים שאנחנו צריכות לטפל בהם, אז אמרנו כבר כמה פעמים על טיפול ומה שהוא עושה ועל השיחות שיכולות לעזור מאוד מאוד מאוד. אבל אני רוצה באמת להגיד שרגש הוא קודם כל טוב, לא צריך להתעלם ממנו, כן? צריך להדחיק אותו, צריך לתת לו מקום. צריך לתת לו מקום ולאפשר לו לא לצאת החוצה, כי לצאת החוצה אנחנו נכנס על הילד, או נכנס על הבעל, או על מישהו רלוונטי או לא רלוונטי, זה לא הפתרון של שום דבר. אז אני אתן פה כמה דברים, שממש ממש אנחנו יכולות לעשות אותם, אנחנו יודעת מה, זה אפילו לא הצעה לצורך, בעיניי זה חובה. חובה שלנו כנשים שמנהלות משפחות. אז הדבר הראשון, זה באמת כמו שאמרתי, זה לשים לב למה שקורה לי בלב, אוקיי? זה לשבת עם עצמי, לאפשר לעצמי 5 דקות, את יודעת, 5 דקות ביום, אין אישה ששמעת אותנו עכשיו שאין לה אותן 5 דקות האלה. 5 דקות, לשבת עם עצמי, ובמיוחד אם קרה איזשהו אירוע שהרגשתי בו לא טוב, או פיזית או נפשית, או שהתפרצתי, או שעשה לי קשה, מה היה שם? מה באמת הפעיל אותי? להתחיל להתיידד עם הרגש הזה, להבין מה הוא בא לספר לי רגע. וברגע שאנחנו מוציאות החוצה את הדבר הזה, לפעמים זה כבר כשלעצמו מסדר את המחשבות. או גורם לנו לדעת שאנחנו צריכות ללכת לדבר עם מישהו, או לעשות איזושהי פעולה אחרת, כן? אבל עצם זה שאנחנו משוות עם עצמנו, ואנחנו ככה ממש יש מחקרים על כתיבה אינטואיטיבית שכזו, שממש ממש עוזרים להתמודד עם מצבי סטרס, ולחץ.
זאת אומרת, לכתוב את כל מה שאת מרגישה לגבי אותו אירוע או
מכן.
בלי צנזורה. כי אף אחד לא צריך לראות את זה, זה בשבילך.
אף אחד לא צריך לראות את זה בשבילך, ואם למישהו יש איזה פחד, או שמישהו יקרא את זה, יכולה ממש לקחת את הדף הזה, ואחר כך לזרוק אותו לפח, הכל בסדר.
זה בטח לא יגיע למורה לתחביר. כן.
כן, בדיוק. זה דבר אחד. דבר שני, זה באמת באמת, למרות שהרבה פעמים שאנחנו בתוך סטרס, זה הפוך, כן? אנחנו רוצות להתכנס בעצמנו ולהיות ככה רק בתוך הבית ולא לצאת ליציאה החוצה, לטבע כמה שיש, בבני ברק זה פחות, אבל אפשר להרחיק קצת, אולי יש, אבל לתת החוצה, להיות בתנועה, תנועה היא משחררת את כל ההורמונים שסטרס גורם ככה שהשתחררו בגוף, עושים לנו הרבה מאוד שוות. אז אנחנו רוצות ללכת קצת ברגל, אנחנו רוצות לעשות דברים שעושים לנו נעים, ולא חייב להיות עכשיו כושר ולרוץ בחוץ, מי שלא מתחברת לזה, אבל אפילו ללכת גם לנשום אוויר, לנשום אוויר יכול מאוד מאוד במשחרר, כן?
כן.
דבר נוסף מאוד מאוד חשוב, זה באמת להדק קשרים, כאילו, תמיכה, תמיכה מסביב. קודם כל את הקשר הזוגי, במיוחד כך אנשים שהם כבר בתוך פרק ב', כן? לא לתת למקומות האלה, גם אם מרגישים את זה מול הבן זוג, מול הבעל, גם אם זה קשור בילדים שלו, בילדים שלנו, כמו שדיברנו על זה כבר כמה פעמים, לנסות ולהדק את הקשר הזה, לדאוג שיהיה לנו זמן איכות, לצאת ולדבר על הדברים, להדק את הדבר הזה, ואותו דבר הזה גם זמן באמת בילוי עם, עם, עם חברות או עם אנשים שעושים לנו באמת טוב. זה ממש ממש יכול ככה לעזור במצבים האלה, לתת את התמיכה, לתמיכה הזו. דבר נוסף זה באמת, את יודעת, אנחנו אומרות את זה וזה כאילו ברור, אבל הרבה פעמים אנשים שהם בתוך סטרס, אני רואה את זה בקליניקה, אנשים שהם בתוך המצבים האלה, הן יודעות שמה שהן הכי צריכות זה להתפלל. הן יודעות שמה שהן הכי צריכות זה הקדוש ברוך הוא קרוב לאדם, אבל כאילו יש משהו שמשתק אותם בתוך המצב הזה. אז אני אומרת, לנסות כל אחת מהדרך שלה, בין אם זה לדבר איתו כששותפת כלים אפילו. לפתוח את הסידור, כשככה, בזמן הזה לקרוא את הפרק תהילים, הרי הלב נפתח הרי תמיד, נכון? גם אם אנחנו מתחילות, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, זה בדיוק שם. כאילו, לדעת שהמצבים האלה שבו אנחנו יודעות שיש מישהו שמנהל גם את המצב הזה כרגע, אם אנחנו בתוך איזשהו משבר או בתוך קושי, אנחנו יכולות לשים לנו רגע את הראש, ורגע, לסמוך עליו, לסמוך עליו שהוא מוליך אותנו, אז זה כבר כשלעצמו יש לנו משאב מדהים.
מדהים.
כאנשים מאמינים. משאב מדהים, שהוא חסר להרבה אנשים אחרים.
כן.
אז צריך וכדאי להשתמש בו.
כן, ואנחנו ככה נעצור כאן, יש עוד כל כך הרבה נושאים שאני רוצה לדבר איתך על במקום הזה של פרק ב', אבל בעזרת השם גם בהמשך ובשבועות הבאים, אני רוצה בינתיים להודות לך, אני חושבת שכל הטיפים האלה, אם אפשר לקרוא לזה כך שנתת לנו, שוב, נכונים גם לפרק א', אם זה 5 דקות ביום, לכתוב כתיבה אינטואיטיבית, אם זה יציאה החוצה לטבע, אם זה להדק קשרים, וכמובן, להתפלל שזה נכון תמיד. מיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב', תודה רבה על הדברים האלה.
תודה לך.
תודה רבה. כל חי תמיד איתי.